האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים היקרים דרך רדיו קול חי, השם ישמרכם וחייכם. שבת הזו, אם ירצה השם, שאנחנו כבר נכנסנו לחודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, אנחנו קוראים שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז לא לחינם בדיוק אנחנו צריכים לקרוא את הפרשה הזאת של שופטים ושוטרים בחודש אלול. תיתן לך, כתוב תיתן לך. מה זה תיתן לך? תיתן, תמנה שופטים ושוטרים. מה זה תיתן לך? בן אדם נותן לעצמו שופט ושוטר, מה הכוונה תיתן לך? אלא יש מכוונים על החודש הזה שצריך אדם לשבת ולפשפש במעשיו ולדון על עצמו האם באמת הוא הולך בדרך הטובה, האם צריך לתקן איזה דרכים שהוא לא כל כך מתוקן בהם, האם יש איזה מידות שהוא חייב לעמול עליהם. זה שופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך בכל שעריך. תשב, תדון בעצמך על כל הדברים שאתה צריך לדון, האם אני באמת יש דברים שאני צריך לתקן. שגיאות מי יבין, מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך. כבר דוד המלך עליו השלום אמר, שגיאות יש, שגיאות, בן אדם שוגע, שגיאות מי יבין. ולפעמים זה לא רק שגיאות, זה לא רק שוגג. לפעמים חס ושלום הוא יודע, ואף על פי כן קשה לו, והוא עובר במזיד. זה נקרא, זה שגיאות מיבין, מנסתרות נקני, גם מזדים חסוך עבדך. תחסוך אותי, ריבונו של עולם, שאני לא אגיע לעשות דברים אסורים, חלילה וחס במזיד. עד כדי כך. בהתחלה בן אדם ככה זה. בהתחלה מתקדם. בהתחלה רק בשוגג, אחר כך כבר במזיד, אחר כך כבר חס ושלום יכול לעשות דברים אפילו בפשע. ולכן באה התורה הקדושה ואומרת לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כמה גדולי ישראל פחדו מיום המשפט, יום ראש שנה, שזה יום המשפט, בו נידון העולם. בארבע פרקים נידון העולם. זה באחד בתשרי. בני אדם, כל בני אדם עוברים לפניו כבני מרון, עוברים לידון לפני הקדוש ברוך הוא, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. משפט, כל אחד ואחד. מי לא נפקד כיום הזה? יום ראש שנה, יש משפט. עכשיו, כדי לעמוד במשפט, צריך בן אדם לראות האם הדברים שלו מתוקנים, האם יש איזה דברים לתקן, האם יש איזה דבר... כדי שיעבדו לו ביום המשפט. לכן באו חסד גדול, אמרנו, שחסד גדול עשה בורא עולם עם עם ישראל, שגילה להם את יום הדין, את יום המשפט בשנה. כל שנה עומד הקדוש ברוך הוא ושופט, שופט כל הארץ, יעמיד במשפט. מעמיד במשפט כל יצורי עולם. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל, גילה לחכמים, תודיעו לעם ישראל, שביום ראש שנה אני נשפט אתכם. אני שופט את כל הארץ, שופט כל אחד ואחד. זה נס שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, גילה לנו על יום המשפט. אם לא היינו יודעים, ככה אנחנו בחודש הזה אומרים יותר תפילות, סליחות, צדקות, מעשים טובים, כל מיני חסדים. בן אדם עושה אתרת נדרים, עושה כל מיני דברים מסוימים שאנחנו עושים בחודש הזה, בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי. זה אחד מחסדי הבורא יתברך, שנתגלה לנו הסוד הזה, מתי בורא עולם פעם בשנה שהוא דן את כל בני האדם. כל בני העולם. כולם. ולכן זה חסד. לא היינו יודעים, אז היינו אולי לא מכינים את עצמנו בכלל. ככה בן אדם, ברוך השם, בחודש אלו מתכונן, גם אם לא היה כל כך זהיר להתפלל בציבור, במניין, מתחיל להתפלל במניין, גם לא היה זהיר לפעמים, חס ושלום, בקריאת שמע, עובר זמן קריאת שמע, הוא שואל מתי זה בדיוק הזמן של קריאת שמע, עד מתי אפשר להגיד קריאת שמע, וכדומה, זהיר, לברך ברכת המזון בכוונה, לברך את הברכות מעומק הלב, זה מתכונן. אפילו שכל השנה כולה, טוב, בן אדם שוכח קצת. גם כל השנה צריך להיות ככה. אבל שוכחים, שוכחים. אבל כשיודעים שעומדים בדין, עומדים במשפט, אז בן אדם יותר מתחיל להיזהר. לכן חסד השם עשה עמנו, שגילה לנו את הסוד, שביום ראש שנה הוא שופט בני אדם. ולכן, חודש ימים לפני כן, 30 יום קודם ראש שנה, אנחנו מתחילים מאלף אלו עד ראש שנה, סליחות, תחנונים, תהילים, מוסיפים עוד תפילה בתוך התפילה, עוד כל מיני תפילות, וצדקות, מפזרים צדקות, חטאיך מצדקה פרוק, זה כל זה כדי שעקף מוזניים של הזכויות יהיה ברוך השם מלא ויכריע את הכף ונוכל לעבור בשלום את יום הדין, יום ראש השנה. אז לכן באה הפרשה הזאת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שפטו את העם משפט צדק. אבל כתוב, מה זה תיתן לך? ואחר כך שפטו את העם. אדם בדרך כלל, כשרואה מישהו עושה איזה משהו, שזה עבירה, עוול, איזה דבר. איך הוא דן אותו? מה? ככה הוא עשה? איך הוא לא מתבייש? איך הוא עשה דבר כזה? תגיד. זאת אומרת שאתה שופט בני אדם. אתה שופט את אותו בן אדם. מה אתה צריך לעשות? באה התורה ואומרת, שופטים, שוטרים, תתן לך, מה אתה, כשעשית את זה, או אם אתה עושה את זה פעם, תגיד, אתה רוצה ככה שידונו אותך? ככה אתה רוצה שידונו אותך אנשים? לא. אז לכן, גם אתה, אל תדון. אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. למקומו של אותו בן אדם. אתה בעצמך, תשים את עצמך במקום אותו בן אדם שהוא עושה את המעשה הזה. ועל ידי זה, אתה מסתכל הסתכלות אחרת. אם זה בן אדם, כל הנגעים, אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. נגעי עצמו הוא לא רואה. הוא ראה משם, עשה משהו, עכשיו מה הוא עשה? איך הוא עשה דבר? מה איתך אתה? אתה אתמול עשית גם דבר כזה. איך אתה ככה פתאום? כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אבל ראיתי פירוש יפה מאוד. מה פירוש? כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. פירוש נפלא מאוד. אם אתה רואה איזה נגעים, איזה עבירות, איזה דבר, תדע לך. אם ראית, כל הנגעים רואה אותם חוץ, תדע לך. אם ראית, כנראה אתה בעצמך גם צריך לתקן את הדבר. יש בך קצת. כל הנגעים אדם רואה חוץ, הוא רואה אותם חוץ. מאיפה זה? מנגעי עצמו. למה אתה רואה? כי יש לך את זה גם כן. לכן אתה צריך לתקן אותם. היה סיפור, מעשה, משהו. היה פה בארץ לפני בערך 70 שנה כמעט, כן, לפני 70 שנה, היו כבר, והגיע לפה, לארץ, הביאו את האדמור, אדמור בי אהרון הקדוש, קדוש עליון היה, רבי אהרון מבלז, רבי אהרון מבלז, קודש הקודש, היה משהו, היה ברוח קודש, היו באים אליו, כל ברכתו, כל דבריו, היו נשמעים. והצדיק הזה, אז הביא אותו לאיזה מקום שם, מחנה יהודה, באיזה מקום שם, קנו את איזה מקום, והקימו שם את הישיבה של, של בלז, וזה של, של הרב, בית כנסת, והבית שלו. בשבת, ברחוב יפו, היו עוברים מכוניות, שיהודים מחלים שבת. באו אצל האדמור, רבנו, משהו נורא והיום, חילולי שבת, מכוניות, עוברות. אז לא היה כל כך הרבה מכוניות, אבל עוברות. מחלי שבתות, יש מחלי שבתות שעוברים ביום שבת. חס ושלום, אל תזכירו מילה כזאת. עם ישראל, אף אחד, אף יהודי לא עובר. אמר להם הרב, לא רוצה לשמוע דבר כזה. אמרו לו, כמה פעמים, אמרו לו רבנו, מה זאת אומרת, מה זה, הרחוב, כל רגע עוברים מכוניות, מה, חילולי שבתות. אמר, לא מאמין לכם, לא מאמין לכם. עד שפעם אחת, כל כך רצו להביא אותו, להראות לו, בוא תראה, תראה תעמוד, שרבנו יגיע, ויראה את זה במו עיניו. כדי לראות מה לעשות, אולי לדבר עם כל מיני... הביאו אותו ביום שבת, בזמן שהרחוב יפו סוען במכוניות. מכונית אחת לא עברה. חצי שעה עמד שם האדמור, מכונית אחת לא עברה. מה שקודם, כל שתי דקות, שלוש דקות, עוברת מכונית. פתאום לא עובד. אמרתי לכם, אתם סתם... מדברים, הנה תראו, עם ישראל קדושים, עם ישראל טהורים, אין בהם מחלי שבתות, אל תגידו לי דבר כזה. עד כדי כך, כך האדמור, רבי אהרון מבלז. זה, ואז הבינו מה הכוונה של הפסוק. כל הנגעים אדם רואה. אתה רואה איזה איסורים, שבני אדם עוברים איסורים, נגעים, כראשו של דבר איסורים, עבירות. זה כל זה תדע לך מנגיע עצמך. הוא לא היה אצלו בכלל שום רגש אפילו של חילול שבת, אפילו במחשבה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את זה בכלל. למה? כי כל הנגעים אדם רואה בחוץ, רואה אותם חוץ, מנגיע עצמו, אבל אצלו אין את זה. מכיוון שלא היה אצלו, אז הוא לא ראה בכלל. לא הראה לו הקדוש ברוך הוא. וואי, היה צדיק אחד שהיה... לא היה מסתכל, אבל כשהיה עובר ברחוב, לא עוברת איזה מכונית, מה זה? היה אומר, בשקט, היה אומר, שבס, שבס, לעצמו, היה אומר, שבס, לא צועק. אמרו לו, מה זה מועיל רבנו? אתה, מלא אלה שצועקים שבס, צועקים על אלה שנוסעים, אבל אתה אומר לעצמך, שבס, שבס, מה זה, מי שומע אותך? אתם חושבים שאני אומר בשבילם? לא בשבילם אני אומר, בשבילי אני אומר, בשביל עצמי. למה? כי ראיתי חילול שבת, פירושו של דבר שאני נגוע, אני יש לי משהו כנראה, אני לא תיקנתי מספיק. כי אם לא, אם הייתי מתוקן, לא הייתי רואה בכלל, לא היה בכלל. ולכן אני אומר, שבס, מה איתך? מה איתך? שבס, כנראה אתה צריך לשמור שבת יותר, להתאמץ. זה תראו מה זה. זה גם כן נכלל בביאור הזה, כל אדם, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אז זה בעצם מה שאומרת לנו התורה הקדושה. שופטים ושוטרים תיתן לך, לעצמך, אז בכל שעה. ואז אם אתה מתוקן ושפטו את העם, כל העם משפט צדק, כולם מצוינים. למה? כי אתה ברוך שם טוב. אז שופטים ושוטרים תיתן לך לעצמך, אתה דואג על עצמך שתהיה קדוש, שתהיה צדיק, תהיה זה. אז מלא, ושפטו את העם, רואה משפט צדיק, כולם צדיקים. הוא אומר, כולם צדיקים. והוא לא רואה בכלל שום דבר של איסור. זה עמוק, עמוק מאוד. שפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, סלב דברי צדיקים. אז פה, מה זה? לא תתה משפט, לא תכיר פנים. מה זה לא תכיר פנים? אור החיים הקדוש אומר כאן בפרשה, מה זה לא תכיר? היה דיין אחד גדול בבית דין שהוא ישב איתו, האור החיים הקדוש, שקראו אותו רבי משה ברדוגו, הראש משביר, גאון קדוש במרוקו. זה בעל ספר ראש משביר, רבי משה ברדוגו. הוא עד שולשלת, עד דוד המלך. בן אחר בן, יש להם כולם, דיין אחר דיין אחר דיין, לא פסקה הדין, המשפט, להיות דיינים, לא פסק מהם לעולם. מהזרע שלו, של דוד המלך, שהקדוש נתן לו את הזכות הזאת, שלא נפסק מדוד המלך, עד היום, זה דיין, יש רבי דוד ברדוגו, דיין, זה הוא גם כן מהשושלת הקודש הזאת, נשאר, זה הדיינות נמשיכה אצלהם ככה, לא פסקה מהם לעולם. כל הזמן, משפחה, דור אחר דור אחר דור, לא פסק שום דור, לא פסק, עד דוד המלך, יש להם שושלת הקודש, וזה רבי משה ברדוגו, זה היה גם כן מהשושלת הקודש של דוד המלך, והוא אומר אור החיים הקדוש, זכור לטוב, הצדיק, רבי משה, הדיין, כשהיה בא אליו איזה דין, הוא היה מקיים את זה כתקנו. היה שם את התלית, אומרים לו מה? כתוב בתורה, לא תכיר פנים. מה הפירוש? הוא אומר פשוטו כמשמעו, לא תכיר, אני לא רוצה לראות. למה? לפעמים אתה רואה שני בעלי דינים. אחד טוען, אחד נטען, אבל הדיין מסתכל על הפנים שלהם. בן אדם, יש איזה מישהו חייכן, מסביר פנים, מראה לדיין פנים טובות. אז הדיין, הוא נמשך אליו. הוא נמשך לדון אותו בטוב. זה אדם יקר. עלול לדון אותו בגלל מה? בגלל שראה את הפנים שלו. לכן הרב היה שם, מכסה את פניו, כדי שלא תכיר פנים, לא רוצה להכיר פנים. למה? כדי שלא יקשר. לא, למה? כי לפעמים הפנים עצמם, זה גדר של שוחד בשביל הדיין. שהוא מראה הסברת פניו לדיין יותר, מאשר השני קצת, אולי קצת, יש לו פנים כאלה כעוסות וזה, אז הדיין עלול להטות חס ושלום. לכן לא תכיר פנים. לא, אבל זה לא חיוב. לא חיוב. הדיין, אדרבה, יש אומרים שאדרבה, הדיין חייב לראות את בעלי הדין. חייב לראות את בעלי הדין שעומדים לפניו. לפעמים הוא מסתכל עליהם בהסתכלות, הם כבר מתייבשים. מי שעמד לשקר או משהו, הוא רואה לפי העיניים שלו איך הוא מגיב, באיזה תגובות הוא מגיב, הוא כבר על המקום ההוא מתבייש. מתבייש. הוא כבר מודה על האמת. ולכן הדיין צריך כן, צריך מצד אחד, צריך לראות, אם זה משפט, על פי לפעמים ההוויות של האדם, אתה יכול להכיר בדיוק אם הוא כאן דובר שקר או דובר אמת, אם הוא אדם אמיתי. לכן צריך, אדרבה, יש אומרים שצריך להסתכל על מה זה לא תכיר פנים, לא תכיר פנים, זאת אומרת לו, אתה לא תכיר לו פנים, אבל אתה צריך לראות אותו שלו. אבל לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד, אומרת התורה, יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. וכאן כולם שואלים, איך התורה קוראת, התורה קוראת לאותו אדם שהוא לוקח שוחד, הוא חכם. אם אתה חכם, כי השוחד יעבר עיני חכמים, יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. איך אתה לוקח דבר כזה, קורא לו שהוא חכם? יסלף, כי השוחד יסלף. למה אתה אומר שהוא חכם? הוא לא חכם, הוא לוקח שוחד, הוא צדיק, סלף דברי צדיקים, הוא צדיק הבן אדם הזה? זו שאלה עצומה מאוד. אבל יש לפעמים שהדיין בכלל לגמרי חס ושלום, הוא לא ראה את השוחד. יש, מספרים את הסיפור הזה בכמה, לכמה צדיקים שקרה להם את הדבר הזה. אבל כך, בכל אופן היה, מספרים את זה על הגאון רבי שלמה קלוגר, הוא היה, הגאון הזה היה אב בדין של ברודי. זה עיר של חכמים וסופרים, וזה של גאונים. והייתה עיר המסחר הגדולה, עיר ברודי. והוא היה שם הדיין. והנה, יום אחד, באו שניים לדין. באו שניים, יש לרב, הוא לא דיין לבד, יש לו עוד שני דיינים. אבל שני הדיינים השניים, הם לא מגיעים לגאונות שלו. הוא גאון אדיר, גאון עולם. מה שהוא יושן שעתיים ביממה. לא יותר משעתיים. כל ה-22 שעות, הכל רק בתורה, הוגה בתורה. בתפילה, ממש. הבן שלו מספר שלא עבר עליו יום אחד. זה דבר פלא קצת. גאון כזה שחיבר כל כך הרבה ספרים. 300 וכמה ספרים? 375 ספרים. הוא חיבר כמניין שלמה. 375, לא ספרים איזה חוברות קטנות. ספרים עבי קרס. ביאורים, גאון אדיר היה. ומספר עליו הבן שלו, רבי מאיר קלוגר, מספר עליו שהוא כל יום היה קם קודם כל, אחרי, לפני התפילה, היה קם מוקדם, 2 בלילה, היה גומר את כל התהילים. משהו פלא, גומר את כל התהילים. הוא היה צריך לדון, יש לו דיונים בבית הדין, והוא צריך לכתוב תשובות, שאלות ותשובות שהיו שואלים אותו מכל רחבי הארץ. היו שולחים לו שאלות ותשובות לפסקי דין. והיה צריך לנהל את הקהילה. ועם כל זאת, לא נפגע מלימודו כלל ועיקר. הלימוד שלו, העוצמה של הלימוד, של השקידה שלו, לא נפגעה כליל. זה מעין, משהו מעין שזכינו לראות במו עינינו את מרן. ככה הוא היה. מרן הוא היה כזה, בדיוק, ממש. עם כל האנשים והטרדות והפוליטיקות והעוצמה של הציבור, דבר ציבורי מאוד מאוד. אבל מרן לא נפגעה התורה שלו. התורה שלו נשארה בשלמות, עקבי, עקבי בלימוד התורה שלו. לא נפגעה. זה למה? כי באמת הוא... היה כולו תורה, ושכולו תורה, אז באמת הוא זוכה שזה לא נפגע, זה לא פוגע בו, הדברים האלה שלא פוגע. בכלל, גם יש סייעתא דשמיא לבן אדם שהוא עוסק, בכל העוסקים עם בצרכי ציבור, באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, נותן להם שכר שהם יזכו לדברים גדולים מאוד. בכל אופן, רבי שלמה קלוגר, מגיעים אלו אליו, מגיעים שניים להתדיין. שני אנשים, סוחרים ביניהם, בקיצור. והנה, יש לו שני דיינים, איתו ביחד. תמיד, כדי להוציא את הדין, יש שתי דיינים שהם... תמיד דיינים, כשהרב אומר להם, ראש הבית דין אומר להם, יש פה שולחן ערוך ככה, וזה, יש פה רמב״ם, יש פה זה, מקבלים, רואים את הגאונות שלו, וגם הם היו תלמידי חכמים מופלגים. בא לפניהם איזה דין. הרב נטה לזכות את הנתבע. והדיינים מתפלים, מראים לו, אומרים לו כבוד הרב, אז אומר טוב, תוציאו אותם, נשב, נדון, ישבו לדון. הוא אומר להם, הרב, מה אתם מדברים? זה פירוש ככה, פירוש ככה. טוב, הוא ראה שהדיינים לא כל כך, לא מקבלים את הדברים שלו. דיינים, פעם ראשונה בחיים, התפלה, אמר, אז אני צריך לדון. אמר, אני מבקש, לא, תנו לי לילה אחת, אני יישב אדון בעניין בבית, ואחר כך למחורת נראה. ישב בלילה לדון, והוא לא רצה לישון. אז בדרך כלל הטבק היה פעם דבר שהוא מעורר את הבן אדם, ואתה רוצה להירדם, פתאום אתה עושה אפצ'י, אתה לא נרדם. אז היה לו שם איזה קופסה של טבק, שאמר יהיה חרב, וזה יושב, לומד, מה הם אמרו, מה הם רצו לפסוק, מה פתאום, בדי הנטבע הזה הוא צודק, הנטבע צודק, והוא יושב ולומד את הסוגיות, הנטבע צודק, פתאום, דבר פלא, בסוף הטבק, נגמר הטבק, הוא רואה, אז הוא אמר, טוב, מה עושים? לוקחים את כל הזה, אמר, בואו נוציא את כל הטבק שיש ונריח. בא להוציא, פתאום נופל מטבע, זהב. מטבע מזה, מה זה? מה זה המטבע הזאת? מטבע זהב יוצאת. אמר, יש פה משהו. זה קופסה שלי, זה לא קופסה של מישהו. לא קניתי קופסה שיש בה טבק, זה קופסה שלי. אמר, לקחת את המטבע, עטף אותה וזה, שם אותה בצד, אמר, מחר אני חייב לברר מה זה המטבע הזאת, מי שם לי את המטבע הזאת. והמשיך ללמוד. פתאום, כל מה שהיה לו בראש, התהפך הכל. מה, איך אמרתי ככה? איך רציתי לפסוק ככה? זה לא יתכן דבר כזה. הפסק הוא אחרת, הפסק הוא אחרת. זה, וואי, כמו הדיינים, וואי, לא יודע... אומר, מעניין, זה דבר מפליא אותי. רק אני שמתי את המטבע הזאת בצד. אני ראיתי שהכל התהפך לי. יש פה משהו במטבע הזאת. המטבע הזו, מטבע חשודה. המטבע. טוב, מחר אני אשאל את את בבית דין, שאל את השמה של בית הדין וזה. והנה למחרת. הוא מגיע לבית הדין, קורא את השמש. הוא קונה לו את הטבק. אז היו קונים בתבזורת, שמים בתוך הקופסה. קונה את השמש, אומר לו, תגיד, אתמול אתה הלכת, קנית לי טבק, נכון? אומר לו, כן. כן, כבוד הרב. בהפסקה של בית הדין, הלכתי קניתי טבק. אומר לו, אתה קנית את הטבק הזה? אומר לו, לא, הרב, מחילה, לא אני, עכשיו נזכרתי, כן, מה, מי קנה את הטבק? אומר, לא, היו שם איזה, אתמול כשהיו פה, היו נטבע וטובע, שני בעלי דינים, אז אחד מבעלי הדינים אומר, למה אתה עזוב את הרבנים, תן להם תה, קפה, תן להם מים, תן להם לשתות, תביא אני, לאן אתה צריך ללכת? אמר, אני אלך, זה אחד בעלי הדין, הוא הלך, והוא קנה את הטבק. אכן נודע דבר, אכן נודע דבר, עכשיו אני מבין. טוב, בסדר גמור. כשיבואו, שייכנס. הוא בא לדיינים קודם כל, אמר ברוך השם, נודע דבר, אתם צודקים, אני לא יודע, אבל אני לא אשם. למה? פני ששחדו אותי, שחדו את הרב, חס ושלום, כן. שיחדו אותי, שלא בידיעתי. איך? אומרת, שמו לי מטבע זהב בתוך הזה, בקופסה של הטבק. ורק הרגשתי, אני יושב ולומד בלילה, גמרתי את הקופסת טבק עד כדי כך. ואז אני בא, שופך את השאריות, אני רואה מטבע נופלת. ואז הבנתי שיש. קורא לה, שלא לבזות אותו יותר מדי, אמרו, תשמע, זה רשעות, מה שאתה עושה, אתה חושב על ידי זה. קח את המטבע שלך, לך תצא בחוץ, תכנסו אחר כך, נתן לכם את הדין. אתה נתן לי שוחד, אתה משחד אותי שחס ושלום, אני אעבור, כי השוחד יעבר עיני חכם. הנה אני חכם, אני צדיק, אבל אלי, לא חס ושלום, לא רוצה לעשות, אבל מה? לא ראיתי, מה אני יכול לעשות? כן, רבותיי, אפילו שהוא לא רואה, והוא צדיק, אבל השוחד יעבר עיני החכמים ויסלף דברי צדיקים. מסלף, אין. הלב פתאום נוטה, יש מין זרמים כאלה, שזה, הוא נוטה כלפי אותו בן אדם שהוא נתן לו. ולכן הדיין חייב להיות נקי, חס ושלום, שאותו בן אדם לא קיבל ממנו, כי אחרת חס ושלום יהיה, הוא יתה את הדין. וזה כי השוחד יעבר עיני החכמים, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תיתן לתע לך אשרה. כל המעמיד דיין שאינו הגון, חס ושלום. למה כתוב הפסוק הזה, לא תיתע לך אשרה, על יד העניין הזה של, של, של דיינים, צדק צדק תרדוף, לא תיתע לך אשרה. באים רבותינו ואומרים שכל המעמיד דיין שאינו הגון, הרי הוא כנוטע עבודה זרה. אצל המקדש, לא תיתן לעתה לך אשר הקוראת, אצל מזבח השם אלוהיך. הדיינים היו ליד בבית המקדש, היה שם שורך הגן השר, הנעל יחסר המזג, שם היה בדין הגדול של ה... כן. אצל מזבח השם אלוהיך, שאתה עשר, לא תקים לך בצבא, לא ת... וזה בעצם... מה שהתורה באה ומזהירה אותנו, זהירות גדולה מאוד, חס ושלום, שבן אדם שיש לו שוחד, זה לאו דווקא בן אדם שהוא דיין. אפילו האדם עצמו, כל אדם ואדם, הוא צריך להחליט החלטות. תיזהר להיות נקי משוחד. אתה צריך להחליט החלטה, אם חס ושלום, יש לך נטיעת פה, פה יש לך רווח יותר, וזה, אז אתה כבר יש לך נטייה של שוחד. תיזהר שלא תתה, אתה את עצמך, לא תתה לצד האיסור. למה? מפני שהשוחד הוא מטה אותך, וזה כי השוחד יעבר עליך. לאו דווקא דיין, אלא כל אדם ואדם בעצמו חייב לראות שחס שלום לא ייקח. ייקח שוחד. איזה שוחד? שוחד של הוא יש לו רווח מהדבר, חס ושלום. שום דבר. נקי. אתה צריך לראות, כלום, אתה לא נוגע בכלל. אם אתה נוגע, אל תדון. הגמרא מספרת שפעם אחת בא, היה אחד מהתנאים, מהמוראים בעצם, היה דיין, והוא היה שותף עם איזה אריס, באיזה אדמה, שותף. והנה, הוא שותף באיזה אדמה, האדמה נמצאת באיזה עיר אחרת בכלל, לגמרי. פתאום הוא רואה ביום רביעי, מביא לו איזה סלסלה של פירות, השותף שלו. מה יום מיומיים שאתה מביא לי סלסלה של... זה אמנם, זה שלו, אבל למה אתה הקדמת לי להביא לי את זה? אומר לו, מחר יש לי איזה דין, יש לי איזה דין שאני צריך. אומר לו, מה? חס ושלום. אני לא אדון אותך בשום פנים ואופן. זה כבר, יש לי נגיעה בדבר. אז תלך אצל דיינים אחרים שהם ידונו אותך. והיו הדיינים האלה מדיינים, והוא היה יושב ושומע, הרב היה שומע, היה אומר, למה לא אומרים ככה? היה כל כך, כל הזמן היה לו נטייה כלפי אותו שבעברו את הסך. לא, הוא לא היה דיין, רק הוא יושב בצד. אבל היה לו כבר נטייה. הוא אומר, כמה אוי להם למקבלי השוחד. כמה הם יכולים לסלף את הדין. אני לא קיבלתי כלום, ותראה מה זה כבר, יש לי נטייה, נטייה כלפיו. לא, מה יש לי עניין? זה לא הדיון, אני לא הדיין, ואני לא קיבלתי כלום, זה דבר שלי. אבל עם כל זאת, הטובה שקיבלתי ממנו, אני כבר יש לי נטייה כלפיו. כמה צריך לזהר האדם מעניין הזה שנטייה, שיש לו טובת הנאה, חלילה וחס, שלא יתה את עצמו להחליט החלטות שאינם נכונות. הוא צריך זהירות רבה ועצומה. כל החלטות שבן אדם עושה צריכים זהירות רבה ועצומה. יש פה פסוק, כתוב כאן, אנחנו מוצאים שהתורה מצווה לבלתי רום לבבו מאחף. צריך שבן אדם, השופט, המנהיג, שלא יהיה חס ושלום רום לבבו מאחף. שלא יתרומם לבבו מאחף. מה? הוא קיבל איזה הנהגה להיות מנהיג, אבל צריך זהירות רבה ועצומה לבלתי רום לבבו מאחף. זה היה הגאון רבי שמואל מניקסלבורג. הקורות, זה שני האחים הצדיקים האלה, זה הצדיק הזה, היה נתקבל להיות אב בדין של עיר ניקסלבורג. עיר גדולה, וקיבלו אותו להיות הרב הראשי של העיר. אז כשהוא הגיע, יצאו כל העיר לקראתו, וקיבלו אותו בסדר. אחר כך הוא נכנס, הכניסו אותו לבית, שסידרו לו בית, הכניסו אותו לבית. אז אמר לה, ואחרי זה, הוא צריך לצאת מיד, כי כולם חכים בבית הכנסת הגדול, כל הקהל, ושם ועד הקהילה, והרבנים שנמצאים שם במקום, הם יקבלו את הרב בכבוד, וידברו דברי תורה, ושמחה, שם בבית הכנסת. הרב אמר, אני מבקש, קודם כל תיתנו לי איזה שעה אחת להתייחד עם עצמי, אני לא יכול מיד, תיתנו לי שעה אחת, כולם שתצאו בבקשה, אל תבואו לפה, תצאו, כולם תשבו, תנו לי לתת לי את הזמן שאני יכול להתייחד עם עצמי. פתאום, כולם יצאו, היה אחד שהתעקש, הלך, התחבא מאחורי הדלת, וכולם יצאו, והוא התחבא שם מאחורי הדלת. פתאום הוא שומע את הרב, זה רבי שמואל, שמואל קמן, שמואל מניקסלבורג, שומע את הרב, אומר הרב לעצמו, ברוך הבא, גאור בשמואל מניקסלבורג, רבה שניקסלבורג, ברוך הבא, איזה כבוד יש לנו, שגאון עולם כזה, באנו לשכון כבוד אצלנו. הוא שומע מילים כאלה, וזה, ואחר כך עוד פעם, ברוכים באים, אנחנו מתכבדים להזמין את גאון עולמנו, הגאון אדיר שבא לשכון כבוד. ריבונו של עולם, למי הוא מדבר? הוא מדבר לעצמו. אומר, משהו יצא בחוץ, אומר לרבנים וכל הפעת שם, אומר להם, יש פה איזה משהו קצת משונה מן הבריות, צריך לדון, מה קרה? אומר, אני שומע אותו, אתם רוצים, אתם יכולים לשמוע. איך שהוא אומר לעצמו, הגאון והצדיק, הקדוש, וגאון העולם, וזה. תשמע. אמרו, אנחנו רוצים לשמוע, נכנסו, באמת. פתאום רואים אותו מאיזה חור, איך שהוא מתיישב על אותו כיסא, אפילו זה כיסא המלך, כיסא מלכותי כזה, בבית, התיישב שם על השולחן. ברוך הבא, כבוד הגאון, רבה הראשי של זה, ומתחיל לשבח את עצמו, עכשיו קיבלנו אותו בכבוד גדול, אשרנו שזכינו, כך הוא אומר על עצמו. משתגעים שם, לא יכלו לסבול. אז חיכו אחרי כמה רגעים שכבר זה, הרב כבר התאושש, כבר מכל הדיבורים, אז פתח את הדלת, אז נכנסו. אמרו לו, רבנו, אנחנו לא יכולים ללכת עד שכבודו יסביר לנו את פשר הדבר. מה זה? ראינו את כבודו יושב, אומר, ברוך הבא, רבה שני, קשלבורג, הגאון, החסיד. אז מה זה? מה זה הדברים האלה? אפשר לדעת? אומר להם ככה, תשמעו. עכשיו, אני יודע, אני אגיע עכשיו לבית הכנסת, וואי, כולם קמים, הנה גאון העולם, הנה הצדיק הקדוש, הנה הגיע. מה אני, ועלול חס ושלום, להתרומם לי בלב משהו. לכן, מה אני אעשה? מה אני עושה? אני אומר לעצמי, הרי בן אדם שאומר על עצמו, זה שתם שטויות. הבל, תגיד על עצמך שאני הגאון והקדוש, זה שטויות. אז מה אתה מחבט את עצמך? אתה מחבט את עצמו. זה רעוד, הבל, הבל ורעות רוח. מה אתה אומר על עצמך? שלמה עם מישהו אחר, אבל אתה? אז אני אומר על עצמי. ועל ידי זה, אני אוכל, כשאני אשמע, זה הנה, כבר אמרתי על עצמי, אני בעצמי אמרתי על עצמי, זה כבר לא יזיז לי כלום. אומר, בזה הוא מסביר, יש את המשנה באבות, בפרקי אבות, יש משנה. המשנה אומרת, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. הם אמרו שלושה דברים. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. הוא מסביר הסבר מתוק מדבש. זה ההסבר שלו, יפה יפה. יהי כבוד חברך, מה פירוש? תמיד הפשט הפשטי של הפסוק של המשנה הזאת באבות, יהי כבוד חברך חביב. אתה תיזהר על הכבוד של חברך. כבוד של חברך, כמו שאתה רוצה שחס ושלום הכבוד שלך לא ייפגע בזה, תיזהר. אל תפגע בכבוד של חברך. יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. לכן אל תיתן לו דבר שיבזה אותו, משהו שאתה בעצמך לא היית רוצה שיתנו לך את הדבר. אתה בעצמך לא היית רוצה. בוא תעשה את זה, תנקה את זה. אתה היית רוצה? אם אתה היית עושה, אולי כן. אבל אם אתה בעצמך לא היית מוכן, אז למה תיתן אותו שהוא זה? יהיה כבוד חברך חביב. זה הפשט. פשט הפשטי. אבל הוא למד לימוד עמוק בעניין. יהי כבוד חברך, מה זה יהי כבוד חברך? מה שמכבד אותך, חברך, מה שמכבדים אותך, יהי כבוד חברך, חביב עליך כמו מי, כמו שלך, כמו שאתה בעצמך, אתה מכבד את עצמך, אז אתה זז לך משהו, זה אתה בעצמך אומר, זה לא מישהו אומר עליך, ולכן אתה לא יגבל לבבך בכלל. לבלתי רום לבבו מאחיו. וזה יפה מאוד הפירוש הזה, יהיה כבוד חברך, מה שהוא מכבד, מה שמכבדים אותך, חביב עליך כשלך, כאילו שאתה בעצמך, אתה מכבד את עצמך. ולכן אני עשיתי את הדבר הזה, שאני חיבדתי את עצמי, וזה אתה הגאון, הצדיק, כדי שלא יזיז לי בכלל כל הדיבורים שלכם, בכלל לגמרי. יפה, משהו נפלא מאוד. זה הגאור בשמואל ניקשלבורג. קדוש, קדוש עליון. שם יזכה אותנו לחודש אלול לנצל.